ברשותכם, אנחנו ננסה להבין את תוכן חג הסוכות בבית גנזי, תשעים. סמך זין. אנחנו בגדול בונים מערכת שהיא נבנית במשך כל הימים הראשונים של השנה, מערכת שנמשכת 21 יום. המערכת הזאת קובעת את היחס של כל השנה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ודרך כנסת ישראל לעולם כולו. המערכת הזאת נקראת מלכות. אנחנו התחלנו בבניין הזה בראש השנה, והבניין הזה נמשך עד הסיום, עד החתימה הגדולה בשמיני עצרת, בשמחת תורה בארץ ישראל, שזה ממש השיא, כשהבניין מתחיל בגבורות ומסתיים ברחמים גדולים, בסוד הכתוב בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי, או שמאלו תחת ראשי, יש את שניהם, וימינו תחבקני. שמאלו, צד שמאל זה הגבורות, מתחילים בשמאלו תחת לראשי, בגבורות, בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, מידת הדין, ראש השנה, יום הדין, שהופך להיות לאט לאט יום של רחמים. הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, ואנחנו מתקדמים ליום הכיפורים, שזה יום הכפרה עם רחמים גדולים. ועכשיו אנחנו מגיעים לחג הסוכות, שהוא זמן המשכת החסדים, וננסה בסייעתא דשמיא לראות איך ומה הדברים האלה בעצם אומרים. האריז"ל בכוונות חג הסוכות מבאר עניין שבעת ימי החג, שהם ימים של המשכת חסדים פנימיים ומקיפים מזה למלכות על ידי הלולב ומיניו, וכן המשכת מקיפים מאימה למלכות על ידי הסוכה, ואילו חסדים פנימיים עם הבאים בימים שבין יום הכיפורים לסוכות וכו'. עד כאן בינתיים. כלומר, מה זה העניין הזה? התוכן הפנימי של חג הסוכות זה המשכת חסדים. המשכת חסדים למי? למלכות. מלכות היא מידת הדין, ואנחנו רוצים למתק אותה. אנחנו רוצים למתק את הדינים שבמלכות, כדי ש... שוב פעם, היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם הזה יהיה יחס של רחמים, של ניתוק הדין, והקדוש ברוך הוא מתנהג עם העולם במידת הרחמים, כי אם העולם היה מתנהג במידת הדין, העולם הזה לא יכול היה להתקיים אפילו רגע אחד. ולכן יש עדיין בעולם שלנו שיתוף של מידת הרחמים בדין. איך זה עובד? במשך שבעה ימים בחג הסוכות יש את המדרגה שהיא מעל המלכות, שנקראת מדרגה זעיר אנפין, והיא ממשיכה, המדרגה הזאת, אל תוך המלכות, גם חסדים פנימיים וגם חסדים מקיפים. כלומר, מאור הפנימי ומאור המקיף. איך זה נעשה? אנחנו עושים תנועה, אנחנו עושים משהו בעולם הזה כדי שזה יקרה, או לפחות אנחנו פועלים פועל דמיוני או לא דמיוני, אבל אנחנו עושים פעולה, מצווה, שיש באפשרותה למשוך את החסדים האלה מהמדרגה שנקראת בעיר אנטין אל המלכות. ואני רוצה לדבר על הלולב. הלולב ומיניו, ארבעת המינים, הם בעצם עושים את הפעולה הזאת להמשיך את הכוחות של המיתוק הזה, את החסדים האלה, מזעיר אנפין למלכות. אז כל עניין של הולקחתם לכם ביום הראשון, פרית אדר, כפות מרים, מרבה נחל, וכו' וכו' וכו', המצווה הזאת מדאורייתא, היא בעצם מצווה שמאפשרת לנו למשוך את החסדים האלה ולהביא אותם למטה. ולכן גם הנענועים הם בצורה כזאת של חיפוש רוחני והבאת הרוחניות הזאת אל העולם הזה. ולכן יש את ההולכה הזאת, את ההבאה הזאת של הלולב, כן? מה שאנחנו אומרים, הנטילה, שזה בעצם מביא את כל החסדים לעולם הזה. מצד שני, יש לנו גם כן המשכה של מקיפים מאימה למלכות על ידי הסוכה. וגם פנימיים שבאים מאימה בין יום הכיפורים לחג הסוכות. כלומר, ארבעה ימים שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות יש פעולה בזמן שאנחנו בונים את הסוכה שלנו, אולי אנחנו לא מרגישים את זה, אבל יש פעולה של חסדים פנימיים שבאים מאימה, והמקיפים יבואו, כן, בסוכה עצמה, כשהסוכה כבר תיבנה, כשנתחיל את חג הסוכות, יהיו אורות מקיפים, שהם כמובן יותר גדולים מן האורות הפנימיים, כי האור המקיף תמיד גדול יותר מהאור הפנימי. עד כדי כך שהוא לא נכנס אל תוך הכלי, אלא מקיף אותו. מרוב גדלותו, הוא לא יכול אפילו להצטמצם למידותיו של הכלי. אז יש פה חסדים מצד זה, וחסדים במצד אימה. שניהם מעבירים חסדים אל תוך המלכות, שני עולמות עליונים שמעבירים חסדים אל תוך המלכות, והמלכות מתמלאת גם מן המקפים, גם מן הפנימיים. לא הזכרנו, אבל בלולב יש לנו גם את ההקפות. כל ההקפות מביאים גם כן אורות מקיפים, וההולכה וההבאה, כן, של הלולב וארבעת המינים מביאים גם אור פנימי. אז יש לנו כל מיני סוגים של ניתוק, גם מצד זה וגם מצד עולם גבוה שזה אימה. מבואר שאין החסדים מתפשטים בבת אחת. וזה בעצם התוכן של השיעור, שהדברים לא נעשים בבת אחת, אלא באים כל אחד ואחד ביומו. יש הדרגתיות בתיקון ובמיתוק, וזה סוד גדול. הסוד הזה של הבניין האיטי הזה, המאוד מסודר של ירידת החסדים טיפים טיפים, זה בעצם סוד חג הסוכות, ושם דווקא נמצא התיקון, בגלל שזה לא נעשה בבת אחת. וכן הוא בעניין המשכת הגבורות, כן, גם בגבורות היה אותו דבר. שמה? שמתחיל מיום א' תשרי ונמשך עד יום הכיפורים. כלומר, יש לנו גם כן 10 ימים של גבורות. וכל זה אחר חטא אדם הראשון. אבל לו היה בתיקונו, היה הכל נמשך ביום אחד. הגבורות והחסדים. כלומר, אם אדם הראשון לא היה חוטא, היה נשאר בתיקונו. כל ההמשכה הזאת הייתה בעצם המשכה טבעית שהייתה יכולה להיכנס בבת אחת. אבל אחרי שחטא, התיקון לא יכול לבוא בבת אחת. וכל אדם וכל מדרגה שמתיימרת לעשות תיקון בבת אחת, זו טעות גדולה. ולא רק שזו טעות, יש גם כן סכנה. כלומר, בעולם שלנו, אחד המרכיבים של התיקון האפשרי הוא מרכיב הזמן. הזמן חייב לעשות את שלו וצריך לכבד את הזמנים ולא לאכול את הפריף שהוא עדיין בושר. כלומר, תן לו לגדול, תן לו להתפתח, ולאחר מכן תוכל לאכול את זה. התיקון נעשה כמעט כמעט כמו הגאולה של עם ישראל. כל תיקון זה בעצם גאולה. ואנחנו צריכים להשיג מדרגות גדולות מאוד כדי לגמור את התיקון. הגבורות והחסדים צריכים לבניין המלכות. המלכות לא נבראת רק מחסדים, היא נבנית קודם כל מגבורות, ואחרי זה צריך למתק אותה. כי כל הבניין של הגבורות זה לא דבר שלילי, זה דבר שנותן למלכות את מידותיה, את גבולותיה. יש לה סדר מיוחד מאוד, והסדר הזה הוא בניין של גבורות, גבורות זה מידות. אבל מכיוון שהגבורות האלה לבדן יכולות חז ושלום להיות קשות מאוד לעולם, אז יש ניתוק. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, והרצון המקורי, אבל ראה שהעולם לא יכול להתקיים, בא ושיתן מידת הרחמים במידת הדין כדי שהעולם יתקיים, אז יש שיתוף. אבל יש את שניהם. ומשמעות הדברים שזה גוף התיקון לחטא אדם הראשון. לא לשכוח מה באנו לעשות, תמיד עניין התיקון של אדם הראשון, ולא לשכוח את היעד, לאן אנחנו מתקדמים כל הזמן. אמנם עזבנו את ראש השנה, אמנם עזבנו את עשרת ימי תשובה, גמרנו את הסליחות, גמרנו את יום הכיפורים, גמרנו את הסוכה, נו אז מה? אתה הולך לכיוון של בניין מלכות. בניין מלכות זה תיקון העולם. תתקן עולם במלכות, שדאי. וממה לתקן את העולם? מהנפילה הראשונה. וזה נקרא תיקון חטא אדם הראשון. אנחנו צריכים להגיע למדרגה שהיא עולם הבא. כיוון שהוא הקדים להמשיך החסדים והגבורות ביום שנברא בבת אחת. וכיוון שלא ימתין עד שבת, מיד אנחנו כאן שמים את הדגש על החטא, חטא של חוסר סבלנות, כלומר של רצון לגמור הכל עכשיו וכאן ועכשיו, אז לא ימתין עד השבת, נאכלו בזה כוחות החיצונים, והתיקון הוא להמשיך בכל יום קינה אחת של החסדים ושל הגבורות עד שביני עשרת. כלומר, אנחנו באים כנגד החטא שהוא בבת אחת, אכילה, הפנמה, שלא מכבדת את השלבים. התיקון זה דווקא בכיבוד השלבים ובתיקון איתי יום יום במשך 21 יום עד שביני עשרת. ויש לבאר מהות התיקון שנמשך כל הימים. ובמה חב איזה תיקון לשורש החטא? איך ב-21 יום הראשונים של השנה אנחנו מנסים לתקן את חטאו של אדם הראשון? ונראה והנה בחטא אכילת את הדעת נאמר. אז אנחנו מתייחסים לחטא עכשיו כדי לראות מה תיקונו. מה נאמר באותו חטא? אז קודם כל, לפני שנאמר את מה שאנחנו כאן קוראים, אתם יכולים לומר, כן, אבל בכל חג אנחנו אומרים אותו דבר, אנחנו רוצים לתקן את חטא אדם הראשון. נכון, נכון. אבל יש כיוונים שונים, זוויות שונות של אותו תיקון. אבל העיקר זה חטאו של אדם הראשון. זה מה שבאנו לעשות פה. זה אחד מהתיקונים הגדולים מאוד. כלומר, אם אדם הראשון לא היה חוטא, היה נגמר כל הסיפור והיה בא משיח. אצל אדם הראשון שהיה כבר כולל את כל האנושות. אבל מכיוון שהדבר הזה נפל, אז כל חג וכל שנה זה חלק מאותו תיקון, רק בזוויות שונות. אז פעם אתה מתקן בפסח, פעם אתה מתקן בשבועות, פעם אתה מתקן בסוכות, ופעם אתה מתקן בדברים אחרים. אבל תמיד, 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 יש את הפן וצריך למצוא אותו, איפה מסתתר התיקון של אדם הראשון בכל חג, בכל נקודה. האמת שהכל היה יכול לעשות בבת אחת. גם יציאת מצרים, גם חג הסוכות, אולי יום הכיפורים אפילו לא היה נצרף. והתיקון היה בא לשלמותו, גם מתן תורה וגם כניסה לארץ ישראל. גם זה היה יכול להיות. זה לא שהדברים נעשו כי הם חייבים לעשות בצורה כזאת. יש מיליארדים של אפשרויות, אין סוף אפשרויות לכל התיקונים האלה. אבל מכיוון שזה נעשה כפי שזה נעשה, אז אנחנו עכשיו, לפי הנתונים שיש לנו, צריכים למצוא את התיקון. התיקון תמיד בא מעולם פנימי. תמיד. התיקון לא יכול לבוא מעולם חיצוני. רק הפנימיות יכולה לתקן. הפנימיות זה גילוי מדרגת החמישים. כלומר, סוד עולם הבא. בכל נקודה שאתה רוצה לתקן, אתה צריך למצוא את הנקודה שנקראת עולם הבא של אותו דבר. כשאנחנו לא מבינים משהו ואין לנו עדיין סיכום של הדברים, הליכה עד לסוף בגמרה, אז אנחנו קוראים לזה תיקו, נכון? שזה ראשי תיבות, תסבי, יתרץ, קושיות ושאלות, או לא חשוב, כן? אז כדי לגמור את התיקו הזה, צריך תנון שערי. בסדר. אז זה הופך להיות מתיקו לתיקון. כלומר, ברגע שיש 50 שערי, התיקו הופך לתיקון. כלומר, על ידי הורדת שפע מעולם עליון פנימי, על ידי מציאת הנשמה הגנוזה בבעיה, אז אתה מתקן טיפול שורש. אבל אם אתה מטפל באופן חיצוני, לעולם לא תגיע לתיקון. אז נראה דהנה בחטא אכילת עץ הדעת, נאמר, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. אותו פסוק בראשית שמתאר את החטא. כלומר, האישה רואה, נמשכת על ידי חוש הראייה, היא מרגישה שהעץ הזה הוא טוב למאכל, תאווה לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. יש רצון להשכיל. עכשיו חוש המישוש נכנס גם כן לפעולה, ותיקח מפריו, וחוש הטעם נכנס, ותאכל. החושים מסתכלים בחטא. והרי שהיה בזה תחילת התעוררות התשוקה והתאווה לעבירה, ואחר זה מעשה העבירה. צריך להפריד בין שני דברים. או ליתר דיוק, להבדיל בין שני דברים בתוך החטא. כשאדם חוטא, ישנם שני שלבים. השלב הראשון זה קודם כל התאווה, הרצון לדבר הזה, התשוקה. והדבר השני זה החטא עצמו, המעשה. ויש לומר שזה כולל שני דברים. עצם התשוקה לעבירה, שהיא עצמה מולידה פגם והשחטה באדם, לפני העבירה עצמה, כן? רק הרצון של העבירה כבר, גם לפני שעשה עבירה, ואפילו אם לא עשה אחר כך. כלומר, עצם העובדה שהשתוקקת לעבירה הזאת, זה כבר מראה וכבר פוגם משהו בפנימיות. אפילו אם לא גמרת, אם כלי המעשים לא גמרו. ועוד, זה השלב השני, מעשה העבירה עצמה. אחרי שהשתוקקת, עכשיו יש את מעשה העבירה עצמה. והנה מאמר חז"ל ביומה דף כ"ט, הרהורי עבירה קשים מעבירה. איך הגמרא ביומה יכולה לומר שהרהורי עבירה קשים מעבירה? כשאנחנו יודעים, כן? שהראשונים העריכו ואמרו לנו שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מצד אחד אתה אומר לי שמחשבה רעה, אם היא לא הגיעה למעשה אז אין בזה כלום. מצד שני אתה אומר לי עכשיו שההירורים של העבירה קשים מן העבירה. אז איך אנחנו מסתברים עם הדבר הזה? וכבר העריכו הראשונים בביור עניין זה יעוין רבנו באחיה, פרשת ניצבים, והרי מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ומאיזה טעם יורי עבירה קשים יותר מעבירה עצמה? אז איך זה עובד? יש כאן סתירה. ויוין שם מה שהביא בשם הרמב״ם כמה דרכים. ויש לבאר על פי דרך התוספות. שכתב, פירוש יותר מתאווה אדם על העבירה כשמערר עליה מהעבירה עצמה. כשהעבירה לפניו ועוסק בה. וסימנך, רכה דבטרה או דקסרה, כשאדם מריח הסתלי, יותר אדם מתאווה מריחו ממה שהיה מתאווה אם היה בשר לפניו. זאת אומרת שיש כאן, לפי הבעלי התוספות, סוד אחד גדול. הדמיון של האדם הוא כל כך מפותח, שאפילו לפני שהוא חוטא, במחשבה שלו, בפיתוח הזה, באירועים, הוא יכול להגיע למדרגות הרבה יותר קשות מהעבירה עצמה בזמן שהוא חוטא פיזית. והדוגמה לכך, זה כשאדם מריח ריח בשר, החסק שמתעורר אצלו יותר גבוה מאשר כשהוא ילך לאכול את אותו בשר טרף. אז כשהוא אוכל אותו, הוא אוכל אותו, אבל לא כל כך נהנה. הוא אפילו אולי סובל כבר, יש לו כבר תשובה. תוך כדי שהוא אוכל הוא כבר חוזר בתשובה שהוא מצטער על אכילתו. אבל הוא לא כל כך נהנה. אבל האירועים של לאכול בשר כזה והריח שזה מוליד אצלו את כל התשוקה הזאת לדבר הזה, זה כשלעצמו יותר חמור. כשאדם בונה לו בניינים בתוך המחשבה שלו, ששם הוא פוגם עוד יותר. חכמים נותנים לנו את הדוגמה הזאת של אכילת בשר, כי כדי להמחיש לנו חטא אחר, כן? שנקרא גם כן חטא בשר. אני מדבר על אהבות נפולות. כלומר, חזה שלום חיבור עם אישה אסורה. זה גם כן נקרא אכילה, וזה גם כן נקרא בשר. קץ כל בשר בא לפניי. היה בנוח. לפני שהקדוש ברוך הוא הביא את המבול, קץ כל בשר בא לפניי, לכן הנני משחיתם את הארץ. כן? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. חטאים שהם בעצם חטאים חמורים. אבל כאן יש חידוש. המחשבה יותר גרועה מאחד עצמו. וכוונתו לומר כמבואר כי התשוקה של האדם לעבירה כשאינה עדיין במעשה יותר גדולה מאשר בעת שהוא עוסק בעבירה. זה מפחיד. זה מפחיד. אנחנו חשבנו וזה מעניין אותנו לזכור רק את החלק השני. מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז אפשר להתחיל לחשוב מחשבות רעות. פתאום בא לך דבר כזה, הוא אומר לך, סליחה, סליחה, הרהורי עבירה קשים מהעבירה. כשאתה מתחיל לפתח ברעיון שלך את החטא עצמו, אתה כבר מושחת מבפנים, מה אתה חושב? שבגלל שלא גמרת בכלי המעשים, אז התפטרת מהבעיה? הרי אתה לא מוסרי בכלל. אתה לא עושה את העבירה רק בגלל שאתה במרכאות דתי. אבל אם לא היית דתי, ולא היו קוראים לך דתי, כמה פעמים אנחנו שומעים את זה? אם לא הייתי דתי, הייתי קופץ על זה עכשיו. אז מי שומר אותך? יש איזה שוטר פנימי שנקרא דתי? אתה מושחת לי בפנים. לא היית צריך אפילו להימשך לדבר הזה בכלל. התיקון שלך הוא תיקון חיצוני, הוא לא עדיין תיקון מהותי. עובדה, אתה נמשך לזה, אבל יש לך שמירה דתית. אז מה אתה חושב שהגעת עם מדרגה טובה? אמנם אתה לא עושה את הדבר הזה, אבל עצם העובדה שאתה מפתח את הרצון הזה אצלך, שהוא נמצא, הוא קיים, גם זה לא פשוט, נגדו בעיה. ועל ידי זה יוצא כי השחתה במהות האדם מאירועי עבירה, רק מהאירועים, כן? השחתה יותר גדולה מאשר מעשה העבירה עצמה. אדם שזה במעשה וזה במחשבה. אז מה? בעולם שלנו אנחנו רגילים לחשוב שהמחשבה היא דבר רוחני. ורק המעשה הוא גשמי. אנחנו חושבים ככה, אבל אנחנו טועים. המציאות היא יותר מחשבתית מאשר מעשית. כשאתה קורא לדבר זה מציאותי, למה אתה מתכוון? מהי המציאות של הדבר? החיצוני שלו או הפנימי? הפנימי שלו. לכן אל תתבלבל. כשאני מסתכל על אדם שיש לי מול העיניים בן אדם עומד, ואני אומר, המציאות של האדם הזה, מי זה המציאות שלו? הנשמה שלו או הגוף שאני רואה כאן מפניי? הנשמה. זאת המציאות האמיתית. אבל אנחנו בעולם שלנו מתייחסים רק לגוף החיצוני. וכשהגוף החיצוני לא גמר את הפעולה של החטא, אנחנו חושבים שהתפטרנו מהבעיה. לא נכון. הרהורי עבירה עצמה יותר חמורים, יותר קשים, מהעבירה עצמה במעשה. וזה במחשבה. אבל מצד גודל התשוקה של האדם לעבירה משתרש בו כוח חומריות יותר מאשר מעשה העבירה עצמה. זאת אומרת, שורש החטא, הפגם, הוא הרבה יותר גדול. האדם השחיק את עצמו דווקא במחשבה. ותעיין ברבנו בכי בשם הרמב״ם שהכוונה על הרהורי עבירה שבאים אחר העבירה. כן, כאן יש עוד חידוש, שזה אחרי העבירה יש הרהורים של עבירה, שהיינו שהוא מסתוקק שוב לעבירה אחר שטעם טעם איסור. או לפני או אחרי, לא חשוב, על כל פנים יש רצון לחזור לאותו חטא. וההרהורים האלה שמתפתחים הם בעייתיים. וזה גם כן מאותה בחינה, שזה משחית מהותו של האדם שמסתוקק לעבירה יותר מאשר המעשה עבירה עצמה. מה הקשר להמשכת החסדים, חג הסוכות? איפה אנחנו ואיפה חג הסוכות? חזרנו עוד פעם לחטאים, לתשובה. לא לשכוח, אנחנו בונים מערכת. המערכת הזאת היא מערכת אחת שלמה, אי אפשר לחתוך את כל חודש תשרי לחלקים חלקים. ברוך שפטרנו מעונשו של זה, יצאנו מיום הכיפורים, ברוך שפטרנו מראש השנה, עכשיו חג הסוכות, נגמר. זה לא עובד ככה. אם אתה לא רואה את הדברים בשלמות ומערכת אחת שלמה, אתה לא מבין בכלל את הרעיון. הרעיון הוא רעיון אחד כולל, הוא גוף שלם, קומה שלמה. ככה מסתכלים על המציאות. זה כאילו שאתה מסתכל על בן אדם ואתה אומר מה שמעניין אצלי אצלו זה רק האוזניים. אין דבר כזה. זה דבר שלם, זה מציאות אחת שלמה. אז כאן אנחנו בעצם בונים מערכת שלמה שהיא צריכה להיות נקייה. אז עכשיו אנחנו ראינו שההרהור הוא קשה מאוד ונמצא לפי זה. כי חטא אכילת עץ הדעת הוא בטרטק. יש שני פגמים בתוך אותו חטא של אדם הראשון. בין מבחינת התשוקה של העבירה, זה אחד, בין מצד המעשה של העבירה, שזה השני. תשוקה ומעשה. ושניהם צריכים תיקון בחודש תשרי. כל החודש הוא יושב על התיקון הזה. חלק מחשבתי בתיקון וחלק מעשי בתיקון. על כן, שבא כנגד, חלק מחשבתי הרהורי בעבירה וחלק מעשי בעבירה. ועל פי זה יבואו המשכת זמן התיקון ב-21 ימים אלו ולא בבת אחת. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין עד שמי עצרת 21 יום. כדי לעשות את כל התיקון הזה, אם במחשבה, אם במעשה. כן. וכנראה לפי מה שהסברנו עד עכשיו, שהעבירה הראשונה יותר קשה מהשנייה. בעצם הרצון לחטוא הוא כבר יותר חמור מהחטא עצמו. והנה, אם עניין זה נאמר בעבירה, הרי ביתר שאת הוא בעשה טוב, כשאדם רוצה לקיים מצווה. כלומר, לפני שאנחנו מתחילים לפתח את הרעיון, מה שאמרנו בנוגע לעבירה, הוא גם כן שווה לעשיית המצוות. זאת אומרת, כשאתה רוצה לקיים מצווה, ההירור של המצווה יותר גדול מהזמן שאתה אפילו מקיים את המצווה בפועל. גם תבלה, גם חשוב לדעת. כלומר, הרצון, כן? שעדיין עונה לפניו, התשוקה וההתעוררות של המידות אצלו, הם ביתר שאת וביתר עוד, יותר גדולים מאשר בשעת קיום המצווה עצמה. כשאתה מקיים את המצווה עצמה, זהו, תמסמת את כל המימדים של המצווה לעשייה, למעשה שהוא מצומצם מאוד. כלומר, הגדרת במציאות מוחשית, חיצונית, את הדבר. אבל אתה רואה שהמימדים של זה הרבה יותר קטנים מהרעיון הכללי שהיה לך כשהתחלת לרצות את המצווה. כן, לחפש לולה וארבעה מינים ולהשתוקק ולדאוג שיהיה לך אתרוג יפה, זה הרבה יותר חזק מאשר שאתה מחזיק את האתרוג ביד. מעניין, אה? אנחנו תמיד מתייחסים, לא. אם עכשיו יש את זה ביד, נגמר הסיפור. אומר לך לא נכון. פה צמצמת את זה, תראה איזה מקום זה לוקח, רק את היד שלך. לפני זה, זה היה כל המציאות שלך היה בחיפוש של האתרוג הזה. כל כולך התארץ. עכשיו זה רק היד מחזיקה בו. אתה לא מבין שקרה פה משהו? וכמו שיש הירורי עבירה קשים מעבירה, הרי הירורי מצווה גדולים מהמצווה. והאדם מתעלה על ידם יותר מאשר מעשה המצווה עצמה. איזה יופי. כלומר, בארבעה ימים שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, יש לך הרבה יותר מאשר בחג הסוכות עצמו. כי יש לך את הרצון לבנות את התשוקה, והתשוקה להיכנס לתוכה, ולייפה אותה, לייפות אותה, ולחפש ארבעת המינים, ולעשות הידור מצווה, ולהתחיל להכין, ולחשוב, ואיך יהיה חג הסוכות, וכל החום הזה, כל ה... התשוקה הזאת, החזקה, הרצון העז הזה שלא עוזב אותך, הרבה יותר חזק מהערב עצמו שזה מתחיל בפועל. ויסוד לזה יש להביא ממה שמצאינו בקידושים. כן, במסכת קידושים. כתוב המקדש את האישה, על מנת שאני צדיק דמו. אדם רצה בא ורוצה להתחתן עם אישה. אבל עכשיו הוא אומר, אני צדיק. אז הוא עכשיו מקדש אותה, האם הוא שיקר? אומרים לו, הוא לא שיקר, היא מקודשת. עכשיו, ברגע שהוא אמר, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, זאת אומרת, בתנאי שאני צדיק גמור, ועכשיו אני צדיק גמור. אבל רק אחרי לפני 5 דקות גנבת. כן, אבל עכשיו אני צדיק גמור, החלטתי. האישה הזאת מקודשת. אפילו רשע גם הוא מקודשת. למה? כתוב שם בגמרא, שמא הרהר בתשובה בדעתו. אז מה? אז לפי מה שאמרנו זה מובן. ברגע שהוא הרהר בתשובה, הרצון של ההשתוקקות שלו היא כל כך עזה, כל כך גדולה, שברגע אחד הוא הפך את כל המציאות שלו. וכבר העריכו המפרשים איך ייתכן שבהירור תשובה נעשה תמיד גמור והלא אמור חזל שיש דלת חלוקי כפרה ודרך תשובה להביא כמו שהביא הרמב״ם בהלכות תשובה ולא מצאינו שדי בהירור לבד עד כדי שיהיה תמיד גמור מה אתה מערר בתשובה לגמר הסיפור ככה אתה מסתכן, מתקן את הבעיה כל כך פשוט סיפור יפה זה ולפי המבואר יש לומר כוונת הגמרא. שמה הרהר. מה זה שמה הרהר? תשימו לב, יש דיוק כאן בדברי הגמרא. שמה הרהר. והיינו באותו אופן של הרהורי עבירה שנולדה אצלו, אתה תשוקה עצמה לתשובה ולקרבת אלוקות. וזה יכול להיות באלפית השנייה, איזה ניצוץ כזה שאומר, די, אני רוצה להיות קרוב אליך, הקדוש ברוך הוא, בשנייה אחת. יש מצבים כאלה. ולכן התיקון בנפש האדם הוא יותר גדול, בתוך הנפש, במציאות האמיתית של האדם, יש תיקון הרבה יותר גדול מאשר התיקון של התשובה של המעשה של העבירה. ובזה אין כלל הצורך של דלת חלוקי כפרה. אז הכל כאילו עכשיו יש קיצור דרך, כביש עוקף לכל הכפרות האלה שצריך לעבור באופן רגיל. וכן הוא בא בבני משפחה בשם אחידה, עליהם השלום, בשם בשב מאהבה. אדם שחוזר מאהבה אין דלת חלוקי כפרה. למה? כי מיד יתכפר לו. כי האהבה הזאת, התשוקה הפנימית, הרצון העז הזה לחזור למקור בבת אחת, לפני אחת, לפני המעשה עצמו, זה כבר מתקן כל הפנימיות של הנפש. ורק בסמי אמרו שאינו מתכפר מיד. למה? כי זה קצת פחד אחר, חיצוני יותר. והביאור כדברנו שעכשיו מאהבה עניינו, שמרוב ריחוק שמתרחק על ידי החטאים, מתעורר בצלבו בעת תשובה, תשוקה עצומה להתקרב לשם. יוצא שמה? שהריחוק עצמו, מרוב הריחוק עצמו, עכשיו התעורר אצלו רצון לחזור. אז לפני שנמשיך, אני רוצה להביא משמונה קבצים, במקור מספר 2 אצלנו, של הרב קוק, זה צד. איך דבר כזה קורה? איך דבר כזה קורה שעל ידי דווקא הריחוק מהמצווה, ריחוק מהשם, מתעורר אצלך הרצון לחזור? אומר הרב קוק בקובץ כתף רס מן ג' כן. 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 אדם וחווה, אל תפריד ביניהם.
הם אחד.
זה כמו אתה והגוף שלך. זה כאילו תגיד לקדוש ברוך הוא, לא אני עשיתי את החטא, הגוף שלי עשה את החטא. זה בדיוק מה שאדם אומר על חווה. הרי אומרים חז"ל אשתו כגופו. למה הם אומרים לך את זה אשתו כגופו? כדי שתבין ואל תתחיל לבלבל את המוח ולהתחיל להגיד, לא, זה לא אני, זה הגוף. מה, היד שלי נתן לך סירה? או אני? היד שלי, מה אני לא רציתי, נרתעת, הלכה לבד. אומר אותו דבר על חווה, אם אתה אומר, זה לא אני, זה חווה, האישה שנתה את לי, כן? זה לא עובד, נכון? של הקבל ברוך הוא? זה לא עובד הדבר הזה. למה זה מציאות אחת, חטיבה אחת? זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם. זכר ונקבה ברא אותם. כולם שווים בתוך העניין הזה. אל תפריד ביניהם. כשאתה מפריד ביניהם, אז זה הטענה שטוענים במשפט למעלה, ה-120. מה הגוף אומר לקדוש ברוך הוא? מה אתה שופט אותי? מה אני יכול לעשות? משהו אני? הנה, שמו אותי מתחת לקבר, אני לא זז, אני יכול לעשות משהו? אני שמע שנתת בי. מי עשה את כל הדברים? הנה עובדה, בלי נשמה, אני לא יכול לזוז? אבל כבר זו הכל לך לנשמה, אומר לנו, הגוף צודק? אני שמע, רגע, מה אני יכול לעשות משהו בלי גוף? אני האנרגיה, אני רק רוחני, אבל בלי המעשה שהוא גומר, עושה את העבירה, מה אני רואה? אני חוטא, אני עושה מעשה, אני חוטא. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מצלב את שניהם יחד, אומר, אל תעבדו עליי, שניכם אתם חטיבה אחת, אתה תיכנס בה, ושניכם תופיעו לפני, איך שהיה בזמן אחר? שניכם אחראים. כלומר, זה חטיבה אחת, זה אחריות אחת, כוללת. אותו דבר באדם. עכשיו, כאן יש רעיון פנימי. נחזור למקור שלנו. איך דווקא על ידי הריחוק יש לך רצון לחזור? תראו מה אומר הרב. היכולת לעמוד במעמד הופכי ומנותק מהקדושה. עצם העובדה שאתה כן יכול, יש לך בחירה חופשית לעמוד במצב כזה, מנותק מהקודש, רק היא תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל החופשי השכלי, לצאת אל הפועל. מה זה אומר? זאת אומרת, דווקא בגלל שאתה מסוגל לחתור, אמרנו את זה קצת אתמול בשיעור, נכון? אתמול בבוקר. דווקא בגלל שאתה מסוגל לחתור, אז אתה מסוגל לתשובה אמיתית. וכל זמן שלא נתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, אבל מתי זה מופיע? כשהרצון של הטוב הוא מופיע בעולם, אז יש גם רצון של רע. אז כשהכוח שמתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם, אז אם זה לא עדיין נמצא, אין יכולת גם כן להתנתק ממנו. תראו איך הרב הוא חכם מאוד. הוא אומר, מתי אתה יכול להתנתק מהקדושה? לא, כשהטוב קיים, כשהטוב מופיע, כשהטוב מתקרב. כלומר, כשהמשיח קרוב מאוד, יש לך יותר אפשרות לחטוא. למה? כי יש כבר טוב שמופיע בעולם, ובגלל שיש לך את הבחירה החופשית, והטוב הזה הוא כל כך חזק שיש כנגדו רע שיכול למשוך אותך באותה מדרגה. רק בעקבתה דמשיחה, יבושם העולם בכללו עד שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב. ולעומתו, תסתכלו, לעומתו, לעומת התכלית בעקבתה דמשיחה, קרוב מאוד למשיח, יהיה חזרה בתשובה המונית, גדולה בעם ישראל, אבל לעומתו, תתגבר היכולת גם כן על הנתיקה הגמורה. אתה תוכל להתנתק מהכל. תוכניות התנתקות, מפה עד הודעה חדשה יהיה. גם טריטוריאלית וגם נפשית. למה? בגלל שהטוב מופיע בגדול. אם לא היה הטוב מופיע בגדול ואתה כל כך קרוב לגאולה, לא הייתה אפשרות של תוכנית התנתקות. לא הייתה מתנתק מהקדושה. דבר פלאי מה שהוא אומר פה. בוודאי. כלומר, עצם גודל הנפילה מראה על גודל הקרבה לקדוש ברוך הוא. ובחירת ההתדבקות בטוב האלוקי תהיה ברצון גמור וחופשי לגמרי. כלומר, תמיד יהיה אותו משקל בין הרצון לחתול לבין הרצון לחשוב. ההכרח הטבעי הוא הכוח, הכרח אדיר. מה זה הכרח טבעי? הטבע שהקדוש ברוך הוא נתן זה כוח אדיר, יציב. ומתמיד. הרצון החופשי לעומתו הוא מתנודד ואין בו יכולת להעמיד את החיים. אולם בהגיע העת הרצון הטוב המסתייע בדעת הכרת הטוב יתמלא די עוז ועוצמה, מסירות נפש ונכונות הקרבה, על אשר יוכל למלא את מקומו של ההכרח. יסור גם צד ההכרח שברצות ויפנה מקומו לטובת הבחירה. שתבוא בדעת וברצון מלא. למה? כי לא יהיה כבר הכרח. ההכרח הוא דבר טבעי נתון מלמעלה. אבל אתה לא רוצה שום עבודה. ברגע שהדבר הזה יכול לברוח ממך, אתה יכול להחליט הפוך, אז אתה באמת אדם שמתחיל להחליט החלטות אמיתיות. כשהיית רחוק ויכולת לברוח מהכל, חזרת לקודש. כן, בא אליי אחד לפני כמה ימים מהודו. כלומר, עד שהייתי בהודו, חזרתי לפה. הייתי צריך להגיע עד לשם כדי להבין איפה אני באמת. וזה לא פחוק, זה באמת ככה. עד שאתה מגיע לפי התומעה, עד שהוא נגע בכל הדברים הכי הכי נמוכים, כלומר, היכולת של ההתנתקות, מהקודש? באותה מדרגה, למה זה בא לו? בגלל שאצלו עכשיו יש יכולת לבחור בחירה אמיתית בקודש עצמו. יש לו גם אותו דבר באור, בכיוון הקדושה. ואז בשנייה אחת הוא יפיל את הכל. זה בישום העולם שבעקבתא דמשיחא. לא שהעולם מתוקן יותר בפועל. כלומר, אל תחשוב שבזמן המשיח אתה תראה בפועל עולם מתוקן יותר. אל תחלום. לא. עד רבה, המצב גרוע יותר ממה שהיה אי פעם. מלחמות נוראיות, הנדסה גנטית, סמים. סמים. שבירת כל המערכות בשיאו הכלים המדעיים והטכנולוגיים שהתפתחו, ומעל הכל אובדן ערכי האמונה והמוסר. מתי? בזמן המשיח. אור גדול מצד אחד, גנוב, קליפה גדולה של מדע נגד, אנטי הכל, מצד שני. מה יפה התבשמותו של העולם והתעלותו? זה הסוד. העולם אומנם מתבשם, אולם באופן פוטנציאלי בלבד. אנחנו חוזרים לרצון, לתשוקה. יש ביסום פוטנציאלי, פנימי, מחשבתי, רעיוני, בכוחותיו הפנימיים ובאפשרותו להופעת דעת ורצון אידיאלי, ודווקא משום כך הולכת ומתעמקת בו הספירה. דווקא. דווקא יש יותר נפילות, דווקא יש יותר נסיכות לרע. דווקא בזמן שאתה מתחיל לגדול, מושכים אותך לכל מיני קליפות. ולכל מיני דברים שמושכים אותך בחוץ, שאף פעם לא ראית דבר כזה. פתאום החטא מופיע לך מול העיניים ואומר לך, קח אותי. זה משהו מדהים, מפחיד. כמה שאתה יותר גדול, כמה שהדברים מופיעים בצורה קלה מאוד לחתום מול העיניים. אני לא שומע, אז אני אומר, אתה יש לך חטא בהישג יד. למה אתה לא לוקח את החטא הזה? תעשה אותו! מצד אחד אתה אומר, תראה, אני ממש מושחת. מצד שני אתה צריך להבין שזה בגלל שגדלת שמופיע דבר כזה. זה לא פשוט. זה מנגנון מאוד מאוד רציני ופנימי. אז דווקא הולכת ומתעמקת הסבירה, הארץ, החורבן, בהיעדר הכוונה וניתוב לכוחות אדירים חדשים שצמחו לו לפתע. עד שתופיע דעת אלוהים אמת ממקור ישראל. ותשלים את החסר. ורק אז, כשהנסירה נגמרת, תשימו לב עכשיו, הוא מדבר על הנסירה. למה? כי להיות דבוק, באופן טבעי, הקדושה האלוקית, זה לא חוכמה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, דבוקים לאור. היינו דבוקים לאישה. והיינו דבוקים לרצון האלוהי. הטבעי. מי יותר דבוק לרצון האלוהי, הגבר או האישה? האישה. נכון, היא מברכת כל בוקר. שעתני כרצונו, אז היא ממש כמו הרצון שלו. אם אתה דבוק לאישה, אתה דבוק למה? לרצון האלוהים, המקורי. אז איך הקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה? דבוקים. זאת אומרת שאדם דבוק לטוב, לרצון האלוהים, לחלק הנשי שלו. הוא יכול להחליט משהו? לא יכול להחליט שום דבר, הוא דבוק לטוב. אז מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, עכשיו אני מפריד אותך מהטוב. אני מפריד אותך מהאישה. אתה לא תהיה לבוד אליה. לא טוב להיות האדם לבדו. לבדו זה קשור. אני רוצה שיהיה לך כן נגדך. יש לו איזה כן נגדו. אתה תהפוך מהמצב הזה, ההכרחי, למצב בחירי. ואז הקדוש ברוך הוא מנתק. את האדם, אז מצד אחד יש לו תוכנית התנתקות, מצד שני, רק עכשיו הוא יכול להיות בתוכנית התחברות. לפני זה הוא לא יכול היה, הוא היה טבעי. כשהנסירה נגמרת יש אפשרות לבניין עולם של תולדות עד עד. הוא מתגלה רז של הנסירה, אומר הרב קוק, בחוצפה דעקבה דמשיחה, מתי יהיה הדבר הזה, הרז הזה, הסוד הזה, של ההתנתקות, תראו איזה נבואה. מתי נוכל להתנתק מכל הקודש? בחוץ בדעית ובדמסיכה, שחלק ממנו כבר יצא לאור, אומר הרב. בוודאי. ביטוי זה חלק ממנו, כן, יצא חלק ממנו, צריך ביור. ועלו בזמנו, כבר כתב הרב שכמעט כל הכוחות הרוחניים, המוסריים והשכליים, של כל אורחות ההסתה שעמדו על ישראל מעולם, נקבצו יחד בתיאוריה האחרונה של הלאומיות הכפרנית. האומרת בכל חצוף, שאין לה חלק בכל קודש. מה איפה נותר עוד לקלקל? הכל כבר בקולקל, מה יש עוד משהו? שאפשר לכפור בו? איזה פירוד נוסף יכול עוד להיות? זה אומר שעוד לא נגמרה עשי הנסירה. תהליך הנסירה והפירוד הכפירה הדעיתה בכל קודש, שליווה את התעוררות הציונית, מקביל היה לתהליך נוסף פנימי. כלומר, כל מה שאתה רואה בדעיתה, בכפירה החיצונית, יש בניין פנימי שמתנהל באותו זמן. התגברות הסגולה הנשמתית. זה מתגבר באותו זמן, בד בבד, עם האפשרות שלך לחתות. מתי בעצם אתה עובר עבירה? כשהקדושה מתחילה להיכנס בך. כשהקדושה מתחילה להיכנס, אתה עולה במדרגה. אז יש לך שלב ביניים. בין השלב של אתמול, שאתה קצת נמוך, לבין השלב החדש שעכשיו נותנים לך. בין שניהם, יש תמיד תרדמה. יש תמיד נסירה. ושמה, הסכנה הגדולה, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שוט. זאת אומרת, רוח שוט נכנסת שמה בין השלבים. יצר הרע דומה לזבוב היושב על מפתח הלב, אומרת הגמרא. זאת אומרת, כמו הזבוב, תמיד הוא יושב בין שני דברים. כן, פה. בין שתי השפתיים. הזבוב לא יבוא לך סתם לפה, יבוא לך בין שני. יש לך פתע, הוא יושב עדיו על הפתע, על החתך. כן? במקומות שמחברים, תמיד. שם יושב היצר רע. למה? כי אתה מתחיל לעבור למדרגה יותר גדולה. אתה גדל. אתה גדל, נותן לך את הניסיון לפי הגודל שלך.
אבל
איך זה מתנשא? הרי
יש לי את העניין של
תתחול לחוצל מחר. נכון, נכון. זה מתנשא, כי כשאתה גדל, אתה צריך, בטח, כשאתה פותח, אז אתה צריך לדעת שאתה גם תחשוף למדרגה יותר ממשית של חטא. וכל עוד אתה לא יכול להתגבר בקודש, לא תופיע המדרגה הזאת.
כפול,
תמיד, 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 באותה מדרגה שיתנו לך כוח עצום עכשיו של גילוי תורה וסודות התורה, יופיע לך החטא באופן כזה גדול ומושך ומה שאתה רוצה שלא היה אף פעם.
למה בעצם אבל אחרי החטא הוא מקבל את המדרגה השנייה? זאת אומרת, החטא
בגלל שאם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תעבר אחריו. שמה, אתה תשובה. נגמר מגמר, נכון? למה אתה מתחכם עובר עבירה, ואתה לא צריך להרהר אחריו, הוא בטוח את התשובה. לא שהוא עבר את העבירה, ואז הוא חזר הביתה ואתה תחנון. בטח לא עשה תשובה, אני חושמת על עבודתי. לא, הפוך. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תערער אחריו, למה? אתה יודע למה הוא עושה את העבירה? כי בטח הוא עשה תשובה. כלומר, עצם העובדה שהוא חזר בתשובה עכשיו, שהוא גדל במדרגה, זה הוליד עכשיו עבירה חדשה, אפשרות לעבירה נוספת. ותראו בחיים שלכם, תמיד, כשעליתם למדרגה ופתאום הייתה לכם החלטה רצינית מאוד, פתאום בחטא שלא היית עושה אותו אתמול, ולא היית עושה אותו יותר בקלות. החזקת מעמד חודשים עם הדבר הזה, שנים, ועכשיו אתה מקבל מדרגה עליונה רוחנית, ואתה עושה את החלק הזה, מה? אז בשביל מה החזקת מעמד שנים? בשביל ליפול תוך 5 דקות? אלא שזה הסוד. אדוני, אתה יודע למה נפלת? בגלל שגדלת. אז מה, זה טוב ליפול? לא. היית צריך להחזיק מעמד, אבל תדע לך שהחשיפה לחץ יותר גדולה בד בבד עם ההתגדלות שלך. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין שלנו. ותשוקה זו מועילה הרבה לתיקון נפש האדם, כלומר התשוקה לטוב, בזמן שהוא כן יכול להתנתק ולחתוב, מועילה הרבה לתיקון נפש האדם והתעוררות מידותיו לקדושה מאשר מעשה התשובה עצמה בפועל. כלומר, אדם שחוזר בתשובה ברגש שלו, במחשבה שלו, זה הרבה יותר גבוה מאשר אפילו אם הוא הולך לעשות את התשובה בפועל. עד כדי כך שאם הוא יצא מן העולם בלי לגמור את התשובה, אבל הוא ירהר בה אפילו שנייה אחת, אמיתית, 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 לפני שהוא מת, הוא נקרא בעל תשובה או לא? נקרא בעל תשובה שלם. יש לכם ראיה? בן דורדיה, בגמרא, כל חייו עבר עבירות, בפעם אחת הרגיש כמה הוא רחוק וכמה הוא רוצה להסתוקק לחזור לקדוש ברוך הוא. בשנייה אחת אמר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת. וקראו לו רבי, יצא בת כל מיני שמיים ואמר רבי זורדיה. איך רבי נהיה רבי? בלי לעבור מבחנים, בלי כלום. ולא סתם יש לו הצמיחה שהקדוש ברוך הוא בעצמו בת כל. וזה בעצם אדם שהשב מאהבה, אדם שחוזר בתשובה מאהבה, שזדונות נעשות לו כזכויות. הנה, זה הסוד. שהרי האבונות שריחקו הביאו לידי תשוקה עצומה הזו של ההתערבות. כן, ההתנתקות נתנה רצון ותשוקה להתערבות. תראו איזה תהליך של תשובה יש בארץ, מאז תוכנית ההתנתקות. כולם עכשיו אומרים שהייתה טעות. יותר ויותר אנשים, כמו עוד הודעות בחדשות, כן, כל שר, כל חודש או כל שבוע יש לך שר אחר שאומר, תוכנית ההתנתקות הייתה טעות חמורה. חכם בלילה. איפה הייתה? שנה שעברה. כן, עכשיו פתאום כולם, לאט לאט, לא חשוב. איבדנו, נפלנו בגדול, אבל תראה איך אנשים עכשיו חוזרים לתשובה. כל אחד בא ואומר, כן, גם אני עשיתי את הסיבוב. תוכנית ההתנתקות הייתה טעות. כולם חוזרים. וזה בהתנתקות פיזית. אותו דבר ברוחניות. האנשים יותר ויותר מבינים שההתנתקות שלהם מהקדושה, כן, זה היה יותר מדי רחוק. זה הלך למימדים יותר מדי רחוקים. עכשיו הזמן הוא לחזור, ואנשים מרגישים את זה וחוזרים. וכדרך האדם שהוא מתעורר יותר על ידי הריחוק הגדול. כן, יותר מתעורר על ידי הריחוק. וכמאמר הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו אמן, על הפסוק בפרשת ויתחנן, הוא ביקש שמשם, אתה יודע איפה זה משם? מהודו ועד כוש. משם ביקשתם את השם אלוהיך, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, הריחוק שלך, עצם העובדה שהיית חשוף לאיזה מקום שהוא קליפה לגמרי, שהיית בקדושה, עטוף קדושה, היית בתוך תהליך, כולם אותו דבר, כולם דומים. אבל כשאתה בתוך התומה, פתאום אתה רוצה לבטא את המיוחדיות שלך, את הקודש שלך. אז אפילו אם מכניסים אותך למקום מלא זוהמה, פתאום אדם יעשה דיד גמור שם. כלומר, הירועי תשובה אמיתיים, פנימיים, יכולים להתעורר בדיסקוטק, במקום של תומעה גדולה מאוד. ויש לך הירוע תשובה שיכול להיות יותר חזק מאדם שיושב בישיבה ולומד. פתאום, בבת אחת, ניצוץ כזה. ואמר, משם דייתה. כלומר, משם, מאותו מקום נפול, איפה שנפלת שם. גם משם אתה יכול לחזור. והביאור כי דווקא מחמת הריחוק, שימו לב, דווקא בגלל שהתרחק, שהתנתק, הריחוק הגדול, אז מתעורר לב איש ישראל עד איכן מתרחק. הוא עכשיו בוכה על ההתרחקות שלו, ואז מתעורר תשוקת לדרוש לדורשו בכל לבבו ונפשו, וזדונות נעשות לו כזכויות. וזה כוונת חז"ל גם על הפסוק נפלה, לא תוסיף. ואז קום בתולת ישראל. כלומר, ברגע שאתה לא יכול, אין לך דבר יכול לפעול. נפלת כל הנפילות, נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל. עכשיו הגיע הזמן לקום. כלומר, נגעת בתחתית, אין לך יותר לאן לרדת, אתה רק יכול לעלות. ברוך השם, כן, ירדת, 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 ירדת. כן, מה צריך לעשות? תירד עוד קצת. כי ברגע שתיגע בתחתית, אתה כבר רק תעלה. וזה בדיוק מה שקורה לעם ישראל. ירידה עצומה מאוד לפני העלייה הגדולה. כי בעת שאדם מחזיק במצב של נפלה, לא תוסיף, כן, הריחוק הכי גדול, אז מעורר ליבו לתשוקה עזה לקדוש ברוך הוא, ותשובה זו של הירורי תשובה, היא תועלת עצמה בנפש האדם יותר מהתשובה עצמה. ועל כגון זה אמרו חז"ל, לא חטאו ישראל אלא להורות תשובה לרבים. מה זאת אומרת תשובה לרבים? הביאור בעל פרי הארץ, וחוטא יגן עלינו אמן, שהכוונה שהיו צריכים כבר תשובה על הרבה חטאים שעשו על ים סוף, ועוד ונתעוררו על יבשת העגל לחזור בתשובה שלמה על הכל. כלומר, דווקא חטא העגל, שהוא חמור מאוד, שהפיל אותם למדרגה הכי תחתונה, התעוררה התשובה אצלם לא רק לחטא העגל, לכל העבירות. תשובה לרבים, רבים, לא כל העבירות. לא, בוודאי, חטא המרגלים. חטא העגל התכפר. אז מה? זה במדבר. מה זה לפני הכניסה לארץ? זה 40 שנה לפני.
אז בגלל זה היה נפילות
עוד.
לא היה
עוד נפילה אחריו. בדיוק, היו יכולים רק לעלות. אתה מבין את הסוד? הכי גדול, זה חטא בכלל. מי שמורד בארץ ישראל זה הרבה יותר חמור מאשר מורד בתורה. זה הרי אומר לנו אחידה. כן, כל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק, אפילו שאתה רואה אותו כרשע. למה? בגלל שיש, אומר הרב קוק, צדיקים פרטיים ורשעים כלליים. כלומר, בפרטיות שלהם, אתה מסתכל בחיי היום-יום שלהם צדיקים, שומרים שבת, אוכלים כשר, הכל, אבל הם רשעים בעניין הכלל. למה? כי הם לא משתתפים בבניין של עם ישראל. כלומר, הם לא גרים בכלל בארץ. זה הרבה יותר גרוע. הוא אומר דבר שעלה לו ביוקר דרך אגב. כל הרבנים נפלו עליו. הוא אומר שעדיף להיות רשע בארץ ישראל מאשר צדיק בחוץ לארץ. והוא עמד על שלו ושמר את זה. והיום הרבה אנשים מבינים למה הוא מתכוון, למה הוא התכוון. הוא התכוון להיות רשע במובן הפרטי של המילה, זאת אומרת לא לשמור שבת, אבל להשתתף במלחמות ישראל ובבניין העם. אם היה צריך להחליט, הוא אומר זה יותר חשוב. מאשר להיות צדיק גדול מאוד, אבל גר בחוץ לארץ ואין לו שייכות בכלל לעם ישראל. לא מבחינה שהוא בונה את ארצו, לא מבחינה שהוא מסתוקק בכלל לבנות את עמו. ואין עם בלי ערך. ואנשים לא הבינו את זה. זה דבר עצום. ודבריו מושרשים בדברי החידה. שאם ארץ ישראל היא כל כך חשובה, היא מציעה את מי שלא דומה לה. ועצם העובדה שהיא לא מציעה את האדם הזה, זה משהו שהוא צדיק עדיין. אבל אתה אומר, הנה הוא רשע, אני רואה שהוא רשע. נכון. אבל זה לא בממדים האלה. אתה לא יכול לשפוט איך שאתה חושב. יש כל מיני מדרגות של קדושה וטהרה ושל צדקות. על כל פנים, אנחנו רואים כאן שלפי הירידה, ככה הרצון לתשוקה העזה לקרבת השם. וזה מועיל יותר מהתשובה עצמה. וכן מבואר בזה תשובת הרעבד. מוביל עזה בן דורדיה.
זה הרעבד של הרעבד.
לא, לא הרעבד. לא, לא. הרעבד. אנחנו קוראים לו רעבד. כדי לא להתבלבן. אחרי ששמע כי אין לו תקנה, הם אמרו לו, זהו, הגעת על הטוב, ברוך השם, נפלת, אין לך, נפלה, לא תוסיף. למה? כי עשית את כל העבירות שבעולם. אמרו לו, אין יותר תקנה. וגם אחר בקשת הרים וגבעות, כן, אמרו לו, זהו, גמרנו, אתה נפלחת יותר מדי, אין, אי אפשר. הבין כי אין לו תקנה, הבין מזה עדי חן מרשית ללכת, ונתעוררה בו תשוקה גדולה לקרבת השם. מתי? שהוא היה עם אישה זונה. כלומר, בזמן החטא עצמו, האישה אומרת לו, אני לא יכולה איתך, אתה... יותר מדי מושחת אתה. שם הוא מתעורר בתשובה. שם הוא מתעורר בתשובה. הבן אדם הזה במדרגה כזאת נמוכה, שם הוא חוזר בתשובה. הניח ראשו בין ברכיו וגע בבחייה. חזר בתשובה אמיתית, שלמה. חזר לתנוחה של הוולד בתוך הבטן של האימא. ראש בין הברכיים. כלומר, הוא הבין שהראש שלו היה בתוך היסוד. כל המחשבה שלו הייתה שמה, שמשמור. אז הוא חזר לתנוחה הזאת. שהראש שלו בין הברכיים. מרוב השתוקקות לקרבת השם, שאינה בידו, במעשה, כבר לא יכול לחזור במעשה בתשובה. יותר מדי מאוחר, אז במה הוא חזר בתשובה? זה הרהור. והרהורי תשובה אלו מתקנים הנפש של האדם יותר מאשר תשובה עצמה. ולכן יצאה בת קול, שהוא מזומן לחיו למרבה, בלי ארבע חילוקי כפרה. אין לו בית דין למעלה, אין לו כלום. איך? כי הוא ממש חזר בתשובה אמיתית. זה נקרא רבי, על שלימד דרך תשובה. נתן לנו דרך לתשובה, איך חוזרים לתשובה, אפילו ממדרגה כזאת נמוכה. של הרהורי תשובה. ועל זה בחר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת שהוא מלשון פנייה. כמו שכתב, ואל מנחתו לא שעה. דהיינו, בפנייה אחת גמורה בלב. פנייה זאת אומרת, ממש סיבור חד. שלם, בלב שלם ובתשוקה עזה, מתקן מה שאחר צריך לעשות, אחר צריך לעשות בכמה שנים. כי באמת, באמת, ברגע הזה הוא חזר בתשובה אמיתית. אז המחשבה הזאת נחשבת לו כמדרגה הרבה יותר חזקה מהמעשה עצמו. ולאור זה, יש לבאר כי התיקון של חודש תשרי הוא גם כן בבחינה הזו. אל תתבלבלו, לא חזרנו לראש השנה, יום הכיפורים, חודש התשובה, כאילו שיעור על חודש אלול. לא. זה התהליך ממשיך, זה סוכות. סוכות זה תשובה מאהבה. לא הסתכלנו עם התשובה. אז זהו, גמרנו עשרת ימי תשובה. ברוך השם נקראת עשרה ימים, כל עשר אפשר ללכת לישות, חזור אותנו כבר. עכשיו זה זמן של שמחה. תראו איך הראש שלנו מעובד. למה? תשובה זה בכי, ואתה צריך להרגיש שאתה צריך לדעת מה שמגרד לך, אתה חותך את הבשרה שלך עם הסריקות של ברזל, יש לך דברים כאלה, אני מחפש כל מיני קוצים מזה. לא יודע אם אני צוחק, אני רציני. יש אנשים שאם הם חוזרים לתשובה משמחה, הם לא מרגישים שהם חוזרים לתשובה. הם צריכים להרגיש את הבכי, את העצב, שמגרדים להם את הבשר. זאת אומרת, אם אני לא סובל, זה לא תשובה. כמו דיברתי עם אישה. אומרת לי, אם אני לא סובלת, אני לא מרגישה שאני חוזרת בתשובה. אני צריך להרגיש מועקה פנימית. אמרתי לו, לא, את מתבלבלת, זה דיכאון, את חולה. אפשר לחזור בתשובה שלמה בחג הסוכות, עם שמחה גדולה בסוכה. לא צריכה לסבור, רק להתן. יש הרבה אנשים כאלה, הרבה אנשים כאלה. תשובה בשבילם זה בכי. תשובה בשבילם זה רצון למות. ואצל הרב קוק, תשובה זה רצון לחיות. בדיוק הפוך. אז בסוכות חוזרים לתשובה עוד יהיה שזה נגמר. עכשיו זה תשובה מאהבה ובשמחה. זה התשובה האמיתית הכי גדולה שיכולה להיות. שם זה היה תשובה מהירה. עכשיו נגמר העירה, בוא נראה איך אתה עובד את השם בשמחה. ידעו את השם בשמחה, ידעו את השם בשמחה. נו, זה עכשיו. זאת התשובה האמיתית. בוא נראה עכשיו שאין לך כבר את הפחה של ראש השנה, של יום הכיפורים, ימים נוראים. עכשיו אתה בסוכה שלך, האם יש לך את אותה תשוקה לקרבת השם? האם אתה עכשיו רוצה באמת לחזור בתשובה? זה הקשר. לאור זה יש לבאר כי תיקון חודש ישראל הוא גם כן מבחינה זו של הרהורי תשובה יותר מאשר תשובה עצמה, ולכן סדר הבניין הוא ב-21 ימים אלו. והנה, לפי מה שמבאר האריז"ל, הרי שתחילת הדברים הוא הדורמיתא של זה בראש השנה. בראש השנה זה כמו תוכנית ההתנתקות. מנסרים. זה ישן. והמלכות יש לה מוחים. מה שאין כן עזה, כלומר, היא יש לה מוכנים והוא בתרדמה. וזה מורה על הריחוק שיש בין כנסת ישראל, שהיא המלכות, לבין עזה שהוא קודש הברך. כאילו ישן אלוהיהם של אלה. קבל ברוך הוא נרדם, השם שמו. כאילו, כן? כלומר, דבר כזה. ובעוד שכל השנה מרגישים קרבת השם ואהבתו, הרי בראש השנה שנעשה בחינת נסירה ודורמיתה, נעשה בזה אלה. ואסתר בכסף ליום חגנו. הוא מתעורר בכלל ישראל, היא המלכות תשוקה לדודה. כלומר, הכנסת ישראל מתעוררת בתשוקה אפילו שהדוד ישן. ומעוררים אותו על ידי השופר. כלומר, אנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא ממידת הדין ומושיבים אותה למידת הרחמים, הכיסא רחמים. על ידי מה? על ידי השופר. כמבוא הרש"י בשיר השירים על הפסוק תחת התפוח עוררתיך. מה זה תחת התפוח עוררתיך? זה סוד, כן? האדם שתוקע בשופר, שני התפוחים שלו אדומים, זה נקרא תפוח. וכתוב שיש תיקון להסתכל בפני התוקע. אחרי שהוא תקע, אתה מתקרב אליו ומסתכל עליו ככה בה, מישהו מסתכל, אנחנו אומרים, מה אתה רוצה? אני רק רוצה לראות את התפוחים, טרים תפוחים קדיזים. תחת התפוח עוררתיך. זאת אומרת, התקיעת שופר העדימה את התפוחים, ואז זה מראה שבעצם מידת הדין התבשמה במידת הרחמים. שהוא לשון חיבת אשת נעורים המעוררת את דודה בלילות והבקתו ומנסקתו. וזה רמז על תקיעת שופר, שהוא לעורר הישן מרוב השתוקקות של כנסת ישראל, שיש את כנסת ישראל לדודה, שהוא בדורמיתא כביכול. אני רואה שגם אתם קצת בדורמיתא. יש קצת תהליך של נסירה. אבל הדורמיתא הזאת מראה שיש קדושה גדולה. זה לכן יש דורמיתא. ובצרפתית איטלקית זה דורמיתא, אני חושב. בצרפתית ראשון אומרים דורמיר.
דורמיר.
כן, אז דורמית הזה כנראה זה מישהו צרפתי המציא את
העניין. ערבי צרפתי.
כן.
ערבי צרפתי.
משהו כזה. באזור שם. גם רש"י היה צרפתי. היה גר בטרויה, טרויה. מרוב הסתוקקות שיש את כנסת ישראל לדודה שהוא בדורמיתא כביכול, ולדברי הכוונות אינו חוזר להיות פנים בפנים עד יום הכיפורים. כלומר, האריז"ל מגלה לנו שאחרי ההתנתקות זה לא חוזר מיד פנים בפנים, עד יום הכיפורים. והרי שהם 10 ימים, 10 ימים של הסתוקקות כלל ישראל לראות פני מלך חיים. יש לך מצב כזה כל חודש? עם האישה? זה קצת. תהליך התנתקות ותהליך התנתקות. ואחרי זה מתחילים 10 ימי התנתקות של כנסת ישראל לדודה, לעניין הייחוד. ותחילת הדברים בימים שבין יום הכיפורים לסוכות, שכבר עומדת אמו כביכול פנים בפנים. כלומר, בין יום הכיפורים לחג הסוכות, המלכות עומדת מול הקדוש ברוך הוא. פנים לפנים, ואז התוקפות לקרבתו היא גדולה עוד יותר. עכשיו הם רואים אחד את השני, אבל הם לא עדיין, אין מגיעה. איסור מגיעה. אומרים על איסור מגיעה. והוא כמו המשל שאמרו בהירורי עבירה, שהוא ריח בשרה. כך הוא בבחינה הזו. עכשיו יש הירורי תשובה והירורי חיבור. כן? היופי הזה של הסיפייה, כן? אז הוא חושב מה? שבאיתו בזמנו תמצא אישה. אז לפני החתונה, ההסתוקקות הזאת להיות עם האישה הזאת, להתחבר אליה, הרבה יותר גדול מכתביה איתה בכלל. זאת אומרת, יש ברגעים האלה שלפני כוח שאין אחרי. ואחרי זה, בחג הסוכות, יש כבר בחינת התקרבות מעשה של ואימונות לחבקן. עכשיו, בסוכות זה כבר מעשה, זה כבר חיבוק. אתה מבואר באריזה, אבל עדיין אין לו זמן הייחוד. זה רק חיבוק. הרי מתחילים לחיבוקים. אז מתגברת התשוקה לקרבת השם, עוד יותר. ובזה מתקנים את שורש החטא של אכילת עץ הדעת, שהוא הרהורי עבירה. כלומר, מה אתה עושה בתוך התשוקה? אתה מחכה לשמיני עצרת. אתה בתוך התשוקה, ואתה כל כך מתאבל לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, שאתה מסתכל על עצמך כל שנייה. אתם יודעים שהמקובלים מנשקים את הסוכה. המקובלים נוגעים בתפנות של הסוכה ומנשקים, בתכך מנשקים. ילדה את זה יהודה. שם שמיים חלה על הסוכה. מה קרה לך? אתה נכנס לסוכה, אתה מנשק. תגיד לך, יש לך מזוזה? אז זה כל הכל מזוזה. לא צריך מזוזה לסוכה, נכון? שם שמיים חלה עליה. אתה יודע למה שם שמיים חלה עליה? והמילה סוכה, בהם שמיים יש. שם השם, כבב. שם השם. ומה יש בחיצוני? שם חמש, שם אדנות. סוכה זה חיבור שם אדנות. עם שם הוויה. מה אתה רוצה יותר מזה? בגמטריה אמן. אתה נכנס לאמונה. תפילה במאמנותה. אתה נכנס לתוך האמונה. מציאות של אמונה. גם המשפיים שלך נכנסת. איזה תשובה זאת? משהו, אה? גם הבגדים, גם הפיג'מה שלך, נעליים, גרביים, כולם חוזרים לתשובה. נכנסים לתוך האמונה. סוד עצום זה התשובה.
מכונת קדושה.
אה? ממש, מכונת קדושה טוטלית. אדם שמבין את הדבר הזה, הוא לא יוצא מהתשובה. הוא דבוק שם. הוא מגנט. לא רוצה לצאת מהסוכה. תחזיק בהתקנות. מושכים אותו, לא, עזבו אותי, אני פה. חד ולא ידע. כן. מזמינים אותו, נו בוא, עושים על האש, תמה. בוא, הולכים לטיול, תעזור, יש לי להיות פה. יש אנשים שלא זזים מהסוכה. קשה להוציא אותם. באים עם מנופים כדי להוציא אותם החוץ שהם לא רוצים לזה. זה פינוי. רוצים לפנות אותם בכוח, כמו לא, תקחו אותי עם הכל. הם מוצאים כל הסיכה. אז הוא מסתוקק לקרבת אלוהים, ובזה מתקנים את שורש אחר של אכילת עץ הדעת. זאת אומרת, שם זה התיקון שם. שהוא הרהורי עבירה של תשוקה לעבירה, אז עכשיו אתה מהרהר לתשובה לתשוקה של תשובה. כמו שמבואר בתורה. וכיוון שזה עיקר התיקון, לכן מתארך זמן החזרת פנים בפנים, וזמן הייחוד כדי שיתעורר הנפש ישראל, גודל התשוקה להתדבק בשם. וזה מועיל מעלת האדם יותר, מאשר מעשה התשובה עצמה. כלומר, למה זה נמשך הרבה זמן? כל התיקון? למה 21 יום? למה לא עוד בפעם אחת יום אחד? כי המתנה. אומרים לו המתן. והמתנה הזאת מעוררת אצלך כמו איזה מין התלהבות הזאת, כמו אחד שאומרים לו עוד שלושה שבועות יש טיול גדול. במשך שלושה שבועות עכשיו הוא רק חושב על זה, הכל הוא עושה בשמחה. הכל עושה בשמחה, כל הדברים שהיו קשים לו, כבדים עליו, הכל בשמחה. תמיד הוא קצת שוכח, אתה אומר לו, טיול, קצת שוכח ושמר לו. אומר לך, אוי אוי, כן, נכון, נכון. איך עובדים הילדים? ככה, נכון. ובסוף שהוא מקבל את הטיול עצמו, זה לא כל כך, היה, היה, כן, מה שחשבת. אבל התשוקה שלפני, הייתה יותר חזקה מהטיול עצמו. יש בזה סוד גדול. זה התוכנית של הבניין הזה שמעת שמעת. אתם מבינים למה הגאולה לא באה בבת אחת? כדי שמתגעגע. זה הבעיה. זה הבעיה. שמחנו קיימות על ניתן. תשימו לב, פה נמצא הסוד. כלומר, הגעגועים לקדוש ברוך הוא כל יום שעובר, אנחנו במעלה יותר גבוהה. תתארו לעצמכם במדרגה שאנחנו נמצאים בה היום. נגיד סתם, אנחנו, כל אחד במדרגה שלו. אם המשיח היה בא לפני 15 שנה. יותר טוב שהוא בא היום, נכון? קרבת, עשית עבודות, עכשיו עובד, אתה הכל לקודש, כל כולך קודש. אתה מבין? זאת אומרת, שאתה היום התקדמת, עם ישראל התקדם, למה הוא מסתוקק הרבה יותר, אתה עכשיו יותר מוכן, אם היה בא לפני 15 שנה, הלך עליך. איפה היית לפני 15 שנה? שאני אעזור. מאיפה היית למצוא אותך? איך? היום התשוקה שלך, הסתוקקות שלך, ברוך השם, זה הסתוקקות של קודש. אז תראה מצד אחד אתה אומר, כן, חכים, כולם מדברים על המשיח, כבר 20 שנה, אנחנו מחכים, כולם כבר, כאילו, המשיח פה, המשיח פה, מה, איפה המשיח הזה? אף פעם לא בא, סתם איזה רעיון. כמה אומרים לי את זה? משיח זה רעיון, לא מתלבן, כן? כן. המשיח גם לא יבוא, כן, נשמור. אז מה? אלא זה מעורר אצלם מסתפקות. אתם העובדה ששומעים קולות כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, כן, קולות נשמעים. אתה שומע קולות, מה זה הקולות האלה? כל אחד אומר לך משהו, אתה מספר לך על שעון של הבבא סאלי, של הרב אליהו, אחרי זה מספר לך על זה, אתמול ראינו שם הדברים, ראיתי את הירח היום, היה איזה הילה מסביב, השני ראה פרפרים בצבע כתום, לא יודע, אבל כל אחד יש לו משהו של הסתוקקות, כולם מתחילים להיות נביאים, כן. כולם מתחילים להסתוקק, רואים דברים, חלומות, כן, הפלאפון שלי הפך להיות מרכז חלומות. מרכז החלומות. נשבע לכם, למרכז החלומות, הכל, אתה לא יודע מה, כמה יש פה שם, אני צריך למחוק את ההודעות שלי כל 10 דקות עכשיו. אומר לך, זה מלא. כל 10 דקות. זה 4-5 דפים. אני נמאסתי כבר אתמול בקרינה, הרגשתי כבר באוזניים, כן? לא יכול כבר לסבול. הרב גבי סגר את הטלפון שלי. שיחה אחת, אתמול שעה 20, שעה ו-20, שיחה אחת. אתה לא יכול, אתה אלמנה, מסכנה עם ילדים, מה, תזרוק אותה? הרי זה מצווה הכי גדולה שיכולה להיות, אתה אלמנה. דברים שהם לא פשוטים, אבל התשוקה הזאת גדולה. ויובן בזה עניין ארבעת המינים, שיש בהם מי שיש בו טעם וריח, ומי שיש בו ריח וטעם, ומי שאין בו לא זה ולא זה, או זה או זה. יש הכל, נכון? בכל בכל כל. להורות על בחינה הזו. מה זאת אומרת? וכולם מתקרבים לפי מדרגות, 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 מדרגות. העיקר שבסוף הכל יש לו ריח טוב. אתה מחבר את כולם ביחד אגודה אחת, זה מה שביקשנו, נכון? נעשה כולם אגודה אחת, תקרוא בשמחה. ביום הסיפורים אמרנו אגודה אחת, אגודה אחת. זה לא אגודה בישראל. אגודה אחת זה הלולב וארבעת המינים. זה אגודה אחת, אמיתית. כי לצערנו בכנסת לא מקבלים את מי שלא דומה לך. וגם את חוגים דתיים. הוא משלנו? לא, הוא לא משלנו. לא כיפה סרוגה, לא כיפה שחורה. הוא לא משלנו, שם שמו. אז אם הוא לא משלנו, איך נעשה? אבל הוא יש לו שישי, יש לו הכל, הוא לומד תורה, לא מזרוכניק. זה לא תורה. תורה בגויים אל תאמין. כל זה. כן, אז איך זה? אי אפשר. בלולב זה אמיתי. בלולב לוקחים אפילו את הערבה משכנה, אין לה כלום. גם הערבה משקפים אותה. אומרים לה, אתה אין לך טיפה, אין לך טיפית, אין לך כיסוי ראש, אין לך כלום. יש לך שפתיים. הערבה דומה לשפתיים. אין לה כלום, לא טעם ולא ריח. כלום. אפילו לא יצא. אז היא שמה יושבת יד עדה, תקלת עליו, שלום עדה, חמוד. ואחרי אני בעל ריח. אתם תקני, רואה את רוב, זה כולו שלם, אפשר לאכול אותו אפילו. ריח טוב, הכל, בושה, נפש, לולב, דברים. ואם נשכנה אין לה כלום, מה היא עושה שם? מתביישת? לא. בואי בואי איתנו, אך אתה בירדיש. כולנו ביחד ככה, יש אווירה כזאת גדולה, אתה מריח את כל ארבעת המינים, אתה לא יודע מה שובה הריח, העיקר אתה מריח הכל. והיא לא מתביישת. ככה צריך לקרב את כל עם ישראל. לא רק אם זה מעניין אותך מהשיטה שלך, מהחוג שלך. כי הנה רבנו בכי כתב, כי היודע סוד הלולב אינו מגלהו. מה? יש סוד בלולב. ברוך השם, הסתבך שמו לעד, השבוע, התגלה לסוד בארבעת המינים. והרגשתי שאסור לי לגלות אותו. אתמול אני קורא את הטקסט, אני אומר לי שאני ברוך השם, רבנו בכי הציל אותי. אמרתי, אי אפשר לגלות את זה. קיבלתי משהו בשיעת הדשמיים, ממש בשיעת הדשמיים, הבנתי משהו, ככה, בהירור, במחשבה, שלא הבנתי כל הימים, בעניין ארבעת המינים. והתלבטתי אם מותר לי לגלות את זה או לא. אני מקווה שהוא מתכוון לסוד הזה. מי שמגלה את הדבר הזה לא מגלה אותו לאחרים. כך הוא אומר. מי שגילה את הסוד של הלולב אינו מגלה אותו. אז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שזה יהיה זה למה שהוא מקווה. כן. אבל זה משהו עצום, עצום. קיבלתי פחד מהחידוש הזה. פחד. ופתאום ראיתי תמונה. זה לא סתם איזה חידוש רעיוני. ראיתי תמונה של מה, למה הדבר דומה. מה זה הסוד הזה של ארבעת המינים. קיבלתי תמונה כמו סרט. ונבהלתי מהסרט הזה. אמרתי, וואי, איך לא חשבתי על זה. זה כל כך פשוט, כל כך קרוב, ועכשיו ראיתי את זה. הידי הסוד עלולה ואינו מגלר, הוא כמציץ מן החרקים. משמע שעיקר עניינו הוא להזכיר ולעורר בחינת הייחוד וההשפעה שבאה מסדרה ויסוד שעניינו התעוררות התשוקה של כנסת ישראל לדודה. ודודה לכנסת ישראל. יש לנו. שם מתעוררת התשוקה לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אתה חכם, תיקח את הלולה ואת ארבעת המינים, כן? זה הכלי נשק לקרבה לקדוש ברוך הוא. תחבב את המצווה, תנשק. כן? ראיתם אנשים מנשקים את האתרוג, נכון? יש חיבוב מצווה. יש כבוד שאתה נותן למצווה. כמו הסוכה שלך, שאתה מתסד אותה, מייפה אותה. זה לא מחוץ למצווה. הפוך. זה חלק מהמצווה באמת, ליפות את הסוכה, לעשות אותה ממש מוכשרת לחג ויפה ונעימה, שיש לך חשק להתכנס בתוכה. איך? טס. איך אתה יודע שהסוכה שלך טובה? נעימה, הילדים יש להם חסק להיכנס לשם, לישון. אז יש לי טוב בשני. לא רוצים לחזור לבית. אתה צריך לעשות עסוקה בצורה כזאת, שזה לא זה סתם איזה צריף שאתה עומד בשמש בחוץ. שמש מאוד פעם צריך לצאת לאכול. לא, הפוך. כשאתה נמצא בסוכה, אתה אומר, וואי, עוד פעם צריך להיכנס לבית. אשרי מי שבא ולבוא בידו. הוא בא מיד. תתילו לזה, לא חשוב, תוקקנו. נקודה ציון.
זה בא אחרי שעה וחצי.
כן, ולכן, הגדר הוא טעם וריח. מה זה טעם וריח? יש בתורה טעמים, ריחות, מה אכפת לנו? אנחנו אומנים? בטח, אדוני, אתה אומן. אתה יודע כמה מצוות יש שתלויים ברצון של האדם? למה אתה קושר את הצלציות שלך בצורה של הרמב״ם והוא קושר אריזל והוא שם הרגרה? מה זה כל הקשרים האלה? יש רצון בעיניים שלי חוש של אומנות, נכון? חוש ליופי. אני צריך לשלול את זה? לא. פוך. יש יופי שאני אוהב אותו. אני רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא דרך היופי הזה שאני אוהב. למה לא? אני צריך ליפות את הסוכה שלי כי אני רוצה לעשות את המצווה הזאת בשמחה גדולה, וכמה שכיף לי יותר, אז אני עושה את זה בשמחה גדולה. מה הבעיה? מה, הסוכה שלך צריכה להיות כמו הפרצוף של השם ישמו? אתה צריך שתהיה לך סוכה נאה? מה, אסור להתחתן עם אישה יפה? מותר, מצווה. זה חלק מהחיים שלנו, לא לברוח מהדברים. לפעמים הדת הורגת את היהדות. אנשים חושבים שהם צריכים להיות בעונג. הכל הפוך. ולכן הגדר הוא טעם וריח, כמו מי שעדיין אינו אוכל אבל מתעורר את התשוקה לדבר. אתה מריח את ההוגה לפני, נכון? זה עוד עכשיו התקרה, אם היית הולך לשם על ה... לאנג'ל שמה, רק הריח, כן, אתה כבר אכלת יותר מאשר מה מתי שאכלת. אתה נכנס רק לשמה, וואי וואי וואי, ריחות, כל מיני דברים חמים, שוקולד, כן, קרואסונים. רק הריח כבר, זה מה שהם עושים דרך אגב, מה אתם חושבים? יש עבודות על זה, במקדונלד, מה הם עושים? איך פיתחו את זה? הם מחזירים לך ריחות של ילדות. הילדים רצים לשמה כמו פרפרים לעץ. צבעים, מה אתה חושב האדום של קוקה קולה? מאיפה באדום הזה? אסור לחכות אותו, תלך אם אתה צובע משהו באדום כמו זה, אתה הולך למשפט. להם אדום קוקה קולה זה נקרא. רשום. אתם יודעים את זה או לא? זה דברים, למה? כי יש צבעים שמושכים אותך, מזכירים לך דברים ואתה נמשך אחריהם. ריחות, הכל, טעם, ריח. אז יש תוקקות הזה, על זה הוא מדבר. הרי חג הסוכות זה חוויה, כשהילדים מתחילים לצאת מכיפור ומתחילים למנות הסוכה, אתם רואים אותם, אנחנו קופצים. כמו קפיצים, מה קרה? וואי, סוכות, סוכות, איך אני עושה חג הזה? רק ההוויה לפני, כן? החוויה הזאת של האווירה, כן? מאוד מעניין. אבל תגיד להם לעשות נטילה תלולה, ממש ארבע מיד לאכול בסוכה, לברך, לא אכפת להם מזה. אז הוא אומר שהם טועים? לא, הם לא טועים. ולכן יש התעוררות שוקה וצריך לכבד את זה לדבר מכוח טעימה וריחה באלמה. וזה עניין הלולב ומיניו, לעורר טעם וריח של עניין הייחוד, ונרמז בדברי חז"ל לרצות על המים, יעיינו בחינת ההשפעה של הייחוד העליון. כלומר, גם כן ניסוך המים בסוכות. ויש לומר שבעוד שעשרת ימי תשובה הם ימים של התעוררות, תשוקת ישראל להקדוש ברוך הוא בחינת הזה, שהוא עדיין איננו פנים לפנים. הרי שעשרת ימים מיום הכיפורים עד מיני עשרת, יקרם לעורר התשוקה העליונה. תשימו לב, שמתם מה הוא אמר פה? סוד גדול. יש עשרת ימי תשובה על יום הכיפורים, ומיום הכיפורים עד מיני עשרת עוד עשרה ימים. זאת אומרת שזה עשרת ימי תשובה מצד אחד, ועשרת ימי תשוקה. עוד יותר. כביכול לייחוד עם כנסת ישראל, ואשר זה מורה עיקר עניין עלולה ומיניו שיש בהם טעם וריח. טעם וריח זה חשוב מאוד, מאוד חשוב. והמתבהר מכל זה, כי עיקר תשובת החודש ישראל כנגד הבחינה של שורש אחת, עין רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרים. על מה זה נאמר? על החץ, נכון? אז אותו דבר אתה צריך לעשות בתיקון. עין רואה, אתה צריך לחפש את רוג יפה, אתה בוחר, לב חומד, אתה רוצה להסתוקק, וכלי המעשה לא. גומרים בסוף בסוכת הנכנס בפועל. ועיקר הפגם הוא בלב, בלב חומד. ולכן גם התיקון של חודש זה הוא באופן זה של לב חומד. אבל עכשיו של קדושה. כי עיקר עבודת הסרט היא מתשובה, התשוקה לעין רואה, לראות פני מלך חיים, פנים ופנים. זה הסוכה, אתה רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, סוכה מלשון שחף, שחה ברוח הקודש, שרה, עסקה, שמה. ואחרי זה בימים שבין יום הכיפורים וחג הסוכות, לב חומד. אז בהתחלה זה עין רואה, עכשיו לב חומד, לפני הסוכה, הלב שלך מתעורר, כולם מחכים לערב, לסוכה, לקרבת אלוקים. ובחג הסוכות עצמו, אתה בתוך הסוכה, עומדת המלכות כנגד הלב, חבוקה ודבוקה בו, החמדה היא לכלי המעשה הגומרים שמיני עשרת. הכל מסתיים בשמיני עשרת, שזה בעצם החיבוק הגדול והייחוד. אז כל העניין הזה זה בעניין בעניין גדול מאוד, חשוב מאוד. אנחנו נעבור לסיור קטן. שמה? כן, מה הוא אומר? זה אחד מהסימנים, שופר מאופח. בקריאה. זה כיף גדול. תשאיר לנו שופר מאופח. איך זה?
איך זה? איך
הניגון של שופר מאופח? אה? בשבת אנחנו לא רואים אותך. אתה כבר תחינה שבת.
נפלט קצת כבר על זה.
על סופר מופח?
לא, על מה שלמדנו עכשיו.
אה, באמת?
עכשיו הוא.
זה מה?
על זה משהו.
כן?
בדיוק על זה, על למה הפגנים.
זה מה? נו, עשינו שכיוונו לדעת גדולים. חג העשיף תקופת השנה, נאות הדשא. הרבי מסוך עצוב. יש להתבונן בלשון תקופת השנה. מה זה תקופת השנה? כן, ככה כתוב בשמות. בספר שמות ל"ד כתוב חג העשיף תקופת השנה. מתי זה חג העשיף? תקופת השנה. מה זה תקופת השנה? יש להתבונן בלשון תקופת השנה שלכאורה בקץ תקופת השנה מבעלה. זה נגמר. ונראה, והנה בזוהר הקדוש אומר חלק ג' באותיות חיטה עוד חץ וטט הם מוץ ותבן. כך אומר הזוהר. מוץ ותבן. עוד ה... כן? נקיו דדגן בלי מוץ ותבן. כלומר, העץ שהוא נקי, אחרי שהדגן, המוץ והתבן נקיים, זה עוד ה. ובאדם, כן, זה כל המילה חיטה, כן? חטט ה. יש מדרגה שהיא נקייה לחלוטין, זה ההא, ויש שתי מדרגות, אחת היא כנגד המות, ואחת כנגד התבן. כן, הוא באדם, זה לא בעל שם טוב, מעשים טובים, שיש בהם חלקי פסולת, והיינו שהכוונה לא הייתה כל כך טהורה, אנחנו עושים לפעמים דברים, אבל בלי כוונה שלמה של הדבר הזה. אז יש כל מיני פסולות מסביב. עשית את זה, אבל היה לך איזה מין משיכה למשהו, עשית את זה לא ממש נקי, לא 100%. בלתי לשם לבדו. אז הם כדמיון חיטה בתוך מוץ וקרן. זאת אומרת שיש ערבוב בין הקדושה שאתה עושה אותה לבין החלקים. כמו שדרך העולם לנקות הדגן ממוץ ותבן ואחר כך מכניסים אותו לאוצר, כן הוא במעשים. אסור להכניס באוצר לפני שניקית, נכון? זו ההלכה. אותו דבר במעשים. בראש השנה וביום הכיפורים ניתחו כל חלקי הפסולת מן המעשים הטובים. זאת אומרת שאנחנו מידת הדין, מה עושה מנקה? מנקה את האדם שיהיה נקי, 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 נקי יהיה לביתו שנה שלמה. ונשארו נקיים להכניסם לאוצר השמיים בחג הסוכות. כלומר, הסוכה היא אוצר השמיים. אוצרו הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של הסוכה. וכבר דיברנו מזה בעריכות. ונראה בזו היא טענת אומות העולם שמקטרגים על ישראל בטענתם שהמעשים טובים הם מעורבים בפסולת. בסדר, עם ישראל אתה אומר שזה עם קדוש, אבל כל מה שהם עושים תמיד יש איזה בלגן מסמין. תמיד יש פסולת במעשיהם. למה הם מקטרגים? זה בוודאי לא יחשיפו לסקר ולומר שישראל אינם עושים מעשים טובים. הם חכמים, הם לא יגידו לו ישראל לא עושים כלום. עושים, אבל לא עושים טוב. אז עדיף לא לעשות. הם עושים הכל בקלקול. אז אי אפשר ללכת נגד המוחש, שהרי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. כן, אז הם לא יכולים ללכת נגד זה, כך אומר את הגמרא בעירובין. אלא טענתם שהמצוות מעורבים עם סולת. אז הם אומרים, תשמע, זה לא נקי מה שהם עושים, עם ישראל. אמנם הם קרובים אליך, אתה אומר שבחרת אותם מכל העמים, אבל זה לא פשוט. אך ישראל זוכים בדין. שרי יום הכיפורים בא וניקה הכל. יום של כפרה. ממש מנקה את האדם, מוריד לו את כל מה שמיותר שהיה לו ושלא שייך לו. וזה מה שכתוב במדרש, ראשית רבה. רבי לוי אמר, משל לקבץ וקרח. שהיו עומדים, תחורים לו קבץ? כן, תלתלים. קבץ וקרח, שהיו עומדים על שפת הגורן. ועלה המוץ בקבץ ונסתבך בשערו. נעשה שמפו. כל פעם שהוא רוצה להוציא משהו, לא יכול. למה יש לו כל כך הרבה שערות? דו שער קוראים לו, בערבית. כן, כל פעם שהוא מנסה לעשות משהו, נסתבך לו עוד יותר, נכנס בפנים. כמו מסיק בתוך השער. קרח, תדליק לו מסיק. הוא עושה ככה מוציא אותו, זהו. כן, אין כלום. אולי זה תלש איזה מין מילימטר של שיער שנשאר לו. מבריק. עלה עמוד בקרח. מה, שנתן ידו על ראשו, העבירו. צודק. שום דבר לא נדבק. אין שערות. כך עשיו הרשע. מתלכלך באבונות כל ימות השנה ואין לו במה יקפר. למה? הוא כולו מלא שיער. הוא לא קבץ. טלטלים אדומות. אבל יעקב מתלכלך באבונות כל ימות השנה ובא יום הכיפורים ויש לו במה יכפר. והם שבעשיו דבק המות והם האבונות והפסולת, ועל כן אפילו מעשים טובים שלא אינם שרים כלום. תשימו לב שתמיד, תמיד, תמיד מחברים בין חג הסוכות ליום הכיפורים. אין חג הסוכות לבד. חג הסוכות זה המשך של תהליך. זה חלק מפאזל. זה עוד אלמנט אחד מכל הפאזל הגדול של כל מה שאנחנו בונים. אז אם גם כן יוצא לנו לדרוש, כן, בורשים על חג הסוכות, אבל צריך תמיד לחשוב איך מחברים את זה ליום הכיפורים. זה מעניין שזה כל כך קרוב, כן, אחד לשני, זה לא סתם. יש קרבה טבעית מהדברים, והיא לא מלאכותית. כמו שאי אפשר לאכול החיטין ועודם עם המות, זה התבן. אז אנחנו התפרדנו, נפרדנו מהעשב. נפרדנו מהשערות שלנו, ממילת הדין שלנו, על ידי כל הבניין הזה של עשרת ימי תשובה וכל הבניין של חודש תשרי. שנחשב הכל בבחינת סולת.
זה מרובה.
כן. ולכן זה נקרא שהם נדונים למיטה לאלתר. זה הרשעים. כלומר, לא רק הרשעים בגדול, יש רשעים ויש צדיקים, אלא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, כל מה שנקרא עשיו, נידון מיד לאלתר למיטה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מפריד אותו מאיתנו. זה הולך למות, ברוך השם, ומה נשאר? היהודי הטהור, הנקי, זה הצדיק. והצדיק נכתב ונחתם לחיים טובים. אתם מבינים איך זה עובד? זאת אומרת, אנחנו מבינים, יש רשעים ויש צדיקים. באים החסידים ואומרים לך, לא, זה לא ככה. בכל אחד יש צדיק ורשע. והצדיק הולך ונחתם למיטה, כן, הרשע, והצדיק נחתם לחיים, לאלתר. וזה ברכה גדולה. ולכן גם הספרי חיים, גם ספרי מתים פתוחים לפניך. מה אתה חמץ, שיסתכלו לו ספר, הוא כבר מת, נסכם. מה אתה פותח לו? עוד ספרים שם, אומר, עד שבאתי למנוחה, עוד דנים אותי כל שנה ושנה? אז גם שם יש דין, גם למתים. אז זה נחשב הכל בחינת סורת. אבל ביעקב, אין עמוד בבית בו ביום הכיפורים מעבירה. יום הכיפורים מנקה את הכל. ונשארו פנימיות המעשים בלתי שוב פסולת. מתי זה בלי פסולת? זה פנימיות המעשים. שים לב, הדגש על פנימיות, כלומר, רק בפנימיות הדברים הם נקיים ממש כמו שהם צריכים להיות. אבל כל עוד שמעורבת עם פסולת, אי אפשר שתתראה הפנימיות. ונחשב הכל לחיצוניות. הפסולת לא יכולה להיות פנימית אף פעם. הפסולת היא בחוץ. תמיד. הפנימיות היא תמיד תורה. הנשמה היא תמיד. אלוהי נשמה שנתת בי תורה. אבל אחרי זה, על זה, באים להתלבש כל מיני דברים חיצוניים שהם זרים לנשמה הזאת. וזה אחת. כמו תבוע, קודם שמנקים אותה ממות, והיא פטורה מן המעצר, כן, אי אפשר לעצר את התבועה עם המות, כי אתה מוציא עוד 10 קילו שאין לו כלום, אז אתה מבלבל בכמות האמיתית. אז קודם כל תנקים. אחרי זה תעצר. דרך אגב, אם יש למשל פירות בגינה, כדי לעצר אותם, צריך להכניס אותם קודם לבית. כן, אה? למה, זה נורמלי? בגלל שאתה נכנס דרך החלונות? נכון. צריך להכניס אותם לבית. ואחרי זה, בבית אתה מברך ומעצר. יש לכם פירות. אז אתה כותב שניים, אם אתה רוצה רק צבי אחד. אתה כותב שניים ועם עשר אחד. למשל יש לי אפיפרוגים בבית. יש לי, אבל... לא, אין הרבה. אין הרבה אפרוגים. הוא אף פעם לא שמח, רק הפעם הוא שמח. ויש אפרוגים קטנים וגדולים. זה סימן, דרך אגב, שזה... את טוב. אני ברוך השם יצא לי את רוב הגדול שאני הולך לתחת אותו הוא כזה לא, זה לא תימני, תימני זה כבר פומלה כן, אבל זה זן הרב קוק שמעתם על זן הרב קוק? חזון זה נקרא זן הרב קוק שאלתי את און, ששתה לי את האתרוג, הוא התקשר מיד לחברה מאיפה שהוא הביא, לפני כמה שנים, טובות. אמרו לו, זה זן הרב קוק, הוא לא מורכב, הוא הכל כמו שצריך והכל. אמרתי, ברוך השם. אבל על ידי הניקיון התגלה הפנימיות. זאת אומרת, הפנימיות היא טובה, זה הניקיון. ומה שהיה עד הנה בבחינת היקף וחיתוניות מחמת קליפת הפרי, נעשה בפנימיות ומאפסים אותו לאוצר. לכן זה נקרא חג האסיף. זאת אומרת, אתה אוסף את הכל, מביא את הכל לאוצר. עצמך זה העולם הבא, אתה מכין את העולם הבא. וזה הפירוש וחג האסיף תקופת השנה. דהיינו שהוא זמן אסיפה, מה שהיה עד הנה בבחינת מסיף, תקופה. וזה האסיף תקופת השנה, שתקופת השנה עצמה נאסף. כלומר, אתה הוסף את כל השנה, את כל מה שעשית במשך כל השנה, ואתה מכניס את זה לקודש, לאוצר. לוקחים רק את הטוב, כי כל הרע כבר מתנקה, ורק הטוב מכניסים לאוצר הזה. אז בעצם יש לנו מגירות בשמיים, בעולם רוחני, שבו נכנס רק האוצר הטוב, ותמיד בחג הסוכות. יש עוד להוסיף, כלומר, בעיני בתשובה מאהבה, עוד פעם תשובה. זה בנות נעשות כזכויות. אז עכשיו, זה הזכויות, זה חג הסוכות. חג הסוכות זה מראה על תשובה מאהבה. כלומר, איך אנחנו יודעים שבעזרת השם ניצחנו בדין? כמו שניים שלוחמים אחד בשני, יש להם חרב, מי שניצח זה מי שמחזיק את החרב בסוף. ואנחנו עכשיו מחזיקים את החרב בעזרת השם בלילב, זה מראה על ניצחון. הרי יוצר הרע. אם כן, כמו שלך?
כן. דורך.
אם כן, בסוכות שהוא זמן תשובה, אתה רואה שדבר מתחיל להיות לי חוש משהו, אה? אם כן, בסוכות שהוא זמן תשובה מאהבה, כן, זה תשובה מאהבה, אודי, לא לשכוח, תשובה. זה לא רק זמן שמחתנו. זה זמן תשובה מאהבה, לכן זה שמחה. כי תשובה מהירה זה קצת לא פשוט. אם תשובה מאהבה זה מתחיל להיות רציני. כמו שכתוב במקום אחר, איפה זה מקום אחר? שם שמואל במועדים. אם כן נעשה גם מהפסולת עצמה פנימיות ונאספת לאוצר. כלומר, גם הפסולת נאספת לאוצר. למה? למה הוא אומר את זה? איך הפסולת נאספת לאוצר? אמרנו שעכשיו הפסולת נזרקת החוצה. מה אתה אומר לי שגם הפסולת נאספת? זה הפסק להיות מיינסט, זה פשט, זה פשט.
זה בעצם חוזר ל...
הפסולת הרי זה הזדולות. הפשט.
זה הפסק להיות ביחד.
איך, תראילו, תמחישו לי את זה בפשט. אחד הסוכות.
אולי שכח בסוכות.
שכח. מה אתה יפח? הפסולת. גורן ויקר. זה הפסולת, זה הכוח האמיתי. בסדר? זאת אומרת, אתה לוקח את הפסולת, מה שהיה פסולת, מה אתה עושה מזה שפח? זה היה שיעור של שנה שעברה. אתה שמעת אותו השנה?
לא.
אתה בוחר טוב.
מסוכר.
כן. עוד נלמד, בעזרת השם. זאת אומרת שאנחנו לוקחים את הפסולת ומעלים אותו לגל. לעיקר. לעיקר. העיקר זה הפכה. זאת אומרת, כל מה שהיה פסולת, למה גורם ביקר? למה רק שני אלה? כן. וגורם? מה זה גורם? מה זה עשי גורם?
גורם
לכם זה יין.
נכון. כמו לחם ויין. מה זה? מה זה קידוש?
זה
חוויה. עזוב, עזוב את הוויות בינתיים. זה הכל הוויה, אבל... על מה אנחנו... זה החטא. זה החטא של אדם הראשון. חוות החטא הנבין לאדם, ונתנה לו לאכול חיטה, את הדעת חיטה היה. זאת אומרת שאתה לוקח את כל מה שהיה שורש החטא, ועכשיו אתה שם אותו על הגג, זאת אומרת שהוא התנחה, שהגעת לגמר התיקון. גמר התיקון זה בחג הסוכות. ולכן זה שמחה של גאולה, זה לא שמחה סתם של פריף שבנית. זה שמחה, שמחתה של גאולה, זה הרגשה חוויה של גאולה, ולכן השמחה היא כל כך חזקה. וזה התיקון שלנו. בעזרת השם שנזכה להרים את הפסולת והיקב ולשים אותה לדג בסוד הכתוב אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה נמהר בימינו אמן ואמן אני שותה צל נענה אם יש לך נענה מדי קטיף
לא
מדי קטיף לצערנו אתמול ראיתי סיור מדי קטיף של היום
מה
חשבת?